טוב. כמו שאמרנו בפעם שעברה, זאת פרשה מאוד מאוד חשובה. ואיך יודעים שהיא חשובה? מזה שקדוש ברוך הוא עוסק בפרשה הזאת. כמו שאומרת גמרא במסכת גיטין. אצלכם זה מקור מספר אחת. ותזנה עליו פילגשו, רבי אביתר אומר, זבוב מצא לה, רבי יונתן אומר, נימה מצא לה, ואשכחי רבי אביתר לאליהו, אמר לי, מה היכה עביד קודשי בריחו? כן, זאת אומרת, יש מחלוקת, תנאים, מחלוקת בגמרא, סליחה, ורבי אביתר פוגש את אליהו הנביא, שואל מה הקדוש ברוך הוא עושה באותו זמן. אמר לי אסיג בפילגש בגבעה. ואנחנו ננסה היום להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא עוסק בפילגש בגבעה. מה זאת אומרת? יש כזה כנראה דבר מאוד משמעותי, שריבונו של עולם בעצמו עוסק בסוגיה הזאת. זה לא בכל, לא על כל סוגיה כתוב שקודשי בריך הוא אסיק.
הוא
שעוסק
שגם עכשיו עוסק?
כן, כן, עוסק.
זה לא פתע לזה.
נכון, לא פתע, נכון. על זה השיעור, בדיוק, נכון. זאת אומרת, כמו שיעקב מאיר אומר בצדק, עוסק בפירגש בגבעה זה לא שעסק, אלא עוסק, הוא גם עכשיו עוסק בזה. ובאמת פרשה הזאת מאוד דומה לפרשת סדום, כמו שראינו פעם שעברה. וצריך לנסות להבין למה. בכל אופן, אנחנו ננסה, זאת אומרת, אם אנחנו ננסה להגדיר ולסכם על מה כל הפרשה הזאת, מה הרעיון, מה הסיפור שם בפרשה הזאת, נראה בפשטות. רוב האנשים, בכל אופן, עד שאני שאלתי עד עכשיו, אני עשיתי כמה מבחנים כאלה, שאלתי אנשים, מה אתה חושב? על מה סיפור פילגש בגבעה? על מה הפרשות הללו, שלושת הפרשות שעוסקות בנושא הזה, על מה הן מדברות? מה הנושא הזה שם? על מה הנביא רצה לספר לנו? אז בדרך כלל תשובה זה שכן, מסופר על רצח, על אונס, על שזה דומה לסדום. אבל תשימו לב, טוב, אתם תראו שעיקר הנושא של הפרשה זה לא זה. אלא עיקר הפרשה כאן מספרת על מלחמת אחים, הכי אכזרית שהייתה לנו עד עכשיו. אבל מה הנושא? כן?
הוא ידע שהוא יוביל למלחמת אחים?
לפי חלק מהדעות, אז הוא התכוון לגרום לזה. לא שהוא ידע, שהוא ביקש לעשות את זה. זה כל העניין שלו היה בזה. לכן הוא לא שלח לשבט בנימין אחד מהחלקי גופה, כדי שהם לא ידעו כל הסיפור הזה. הוא רצה להסיד ביניהם. בכל אופן, מה שאנחנו, בכל אופן, אני הייתי רוצה להתרכז על הנושא העיקרי. על מה מסופר פה בתנ"ך? על מה שלושת הפרשות הללו מספרות? מה התמצית? מה עיקר הרעיון? נראה לי בפשטות, כשיש מלחמה הכי קשה, הכי אכזרית שהייתה לנו עד היום, מבריאת עם ישראל עד היום, עד רגע הזה, זו הייתה מלחמה הכי קשה. זה הנושא. יהודים הורגים יהודים. מה שסיפור עם פילגש בגבעה, אז זה טריגר, זה משהו ש... איך זה התחיל, איך זה ידרדר, אולי אנחנו נלמד משם עוד דברים אחרים, איך אפשר להימנע, יש הרבה דברים. אבל לא מקרה הוא שאנחנו, כשמדברים עם פילגש בגבעה, התמונה הראשונה שעולה לנו זה האונס של הפילגש ורצח ובטירה שלה לחלקים וכל זה. אבל זה לא נושא, זה לא מקרה. אנחנו ננסה להבין למה תנ"ך מציג לנו את זה ככה, שזה מה שנשאר לנו בלב, ורצח שם נהרגו בערך 100,000 איש. אם תעשו חשבון, זה יוצא בערך 100,000 איש נהרגו, זה 22 ו-18 מכל עם ישראל, בשתי מלחמות שנפלו 22 ו-18, זאת אומרת 40,000, ו-26 לוחמים של שבט בנימין, אבל לכל לוחם יש אישה וילדים. אתם יודעים, זה היה שם יותר מ-100,000 הרוגים. ואנחנו לא שמים לב כשמדברים על מה הסיפור פילגש בגבעה. יש לזה סיבה. למה זה כך? אבל שנייה, לפני שנשמע את התשובות שלכם לזה, אני רציתי בכל אופן להגיד שזה לא מקרה שיש לנו מין תחושה כזאת, אלא בגלל שאנחנו מאוד מכוונים לחיים הפרטיים של אנשים, על הפרט, על הפרטיות. נגיד, אם אנחנו שואלים את עצמנו, בתחושה שלנו, מה הדבר יותר גרוע, רצח או עבודה זרה? אני חושב שברוב האנשים מרגישים רצח, נכון? או אז הוא שם, או מישהו שם משתחווה לבובה או לבודה או לשם עוד איזשהו פסל אחר, אז הוא שם קופץ מעל האש עם הנוצות באוזניים. בסדר, עובד עבודה זרה, טיפש. אבל רצח? מבינים? האמת היא שעבודה זרה הרבה יותר גרוע מרצח ומגילוי עריות. על שלושת העבירות שאנחנו ייהרג ואל יעבור, משלושתם עבודה זרה יותר גרועה, יותר חריפה. ואיך רואים את זה? אם נביא אומר לאדם לרצוח מישהו או לעבור גילוי עריות, מותר לנביא להגיד הוראת שעה כזאת בשם השם, אם קיבל בנבואה, ואדם חייב לעשות את זה. אבל אם נביא אומר, תעבוד עבודה זרה, אז הורגים את הנביא. עבודה זרה זה הרבה יותר חריף, הרבה יותר גרוע. וגם מדרש, שקדוש ברוך הוא מספר לנו על זה. מה הסיבה לכל האסון שקרה שם בפילגש בגבעה? מה הסיבה? השם אומר, זה בגלל בעצם עבודה זרה. תסתכלו אצלכם במקור 2, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ועל דבר זה ננשו אנשי פילגש בגבעה, שמהו? אמר להן הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, דיינו בסיפור הזה עם פסל מיכה, ועל כבוד בשר ודם מחיתם, ובגלל זה קרה להם כל האסון הזה. כן, בבקשה. כן, זהו. אז נראה לי שזה לא, תמיד? שזה לא סיבה. תכף אנחנו נראה למה, אני גם חושב שזה כל זה היה טריגר. הבעיות היו לפני כן, אבל תכף נראה. כן, בבקשה.
So, בעצם הרב אומר שעבור הזוהר של מיכה, של הפסל של מיכה, גורם לפלגן, המלחמה הזה?
לא. אלא מזה שבני ישראל לא היה אכפת להם מהפסל במיכה. לא בגלל שהוא עבד עבודה זרה, היו הרבה עבודה זרה בעולם. אבל זה שהייתה תגובה כל כך חריפה על רצח ועל אונס, וחוסר תגובה טוטלית על עבודה זרה, פה הבעיה, לפי ההגדה הזאת. כן, בבקשה.
אבל
ממש,
כאילו, עבודה זרה יותר, אנחנו באופן טבעי אומרים שהארץ יותר גרוע בעבודה זרה. אבל אם מישהו שם יש
עוד עשרים
שבת, סך הכל יוצאתי, יש סיכה, מתחום, מתחום, מתחום.
כן. פתאום הורגים אותי, ומישהו, אנס אישה, והוא משלם קנס.
נכון.
או, יש שם הרבה, יש כל מיני שאולי.
אבל לא
הורגים
אותו.
אז יכול להיות שיש לנו... תלוי, למה? לא, אם יש את איש, הורגים אותו. לא, אישה לא יש את איש. אונס, אישה פתורה. אז יכול להיות ש... ואני גם את מי שאלתי, אני הייתי אומר, אם מישהו, הייתי אומר שהאונס הרבה יותר גרוע מלהוציא סיכה. אז יכול להיות שאנחנו, למה? כי אני חושב, כאילו, אולי באופן מודע כנראה, שמה, הקדוש ברוך הוא לא ימחול, נו בסדר, נו, אוקיי, נו, אז פה יש איזושהי הבנה גם עבודה זרה אולי, כאילו, הקדוש ברוך הוא ימחול, כאילו, נו, מה כבר זה הכל עושה? אבל בן אדם, כאילו, זה משהו יותר מוחשי כזה.
נכון, נכון, זו אותה השאלה, נכון, אותו עיקרון. כן, בבקשה. ויגוף
השם את
בנימין
לפני ישראל וכו'. זאת אומרת, זה לא היה רק מאבק שלהם, היה פה התערבות אלוקית נגד בנימין.
ודאי, ודאי. רק אנחנו שואלים, למה? סליחה?
למה שבט בנימין דווקא?
לא, לא. למה קרתה המלחמה הנוראה הזאת?
בדרך כלל, העונש שהעם מקבל, זה בערך מגפה או משהו כזה, ומהקודש ברוך הוא על טבעי כזה. אבל המלחמה הזה, בדרך כלל זה משהו,
כן.
לא רואים את הקשר.
כן. אז לכן גמרא בסנהדרין אומרת לנו למה זה קרה, נכון. טוב, אז אנחנו ננסה, אם ככה, להבין למה לא מחו. לכבודו של קדוש ברוך הוא, וכן מחו לכבודו של בשר ודם. זה ברור שזה לא סתם, זה לא סתם טעות, כי גמרא בדרך כלל ותנ"ך במיוחד לא מתעסקים בדברים שהם סתם בן אדם שם לא שם לב, שכח, עשה טעות, מזה כאלה תוצאות נוראות, זה אף פעם לא קורה. זה סיפור של מצא שם זבוב, או מצא שם נימה, מה, איזשהו מקרה כזה, מצא שם משהו, זה שום דבר, זה כלום. כאלה תוצאות נוראות, קדוש ברוך הוא עוסק בזה בכלל. אלא זה בא ללמד אותנו שזה לא המקרה, פה אין שום דבר מקרה. זה שהם לא מיחו בכבודו של ריבונו של עולם, וכן מיחו בבשר ודם, זאת שיטה. זאת גישה, זה לא טעות. ומה השיטה הזאת? למה? למה הם בחרו להתייחס בחריפות לדבר הזה ולא בחריפות לדבר הזה? השיטה שלהם נקראת פרט מעל הכלל. זו השיטה. או בלשון חז"ל, בלשון תנ"ך, פרט מעל הכלל, זה נקרא איך איש הישר בעיניו יעשה. תנ"ך אומר לנו מה הבעיה. כל הזמן חוזר על עצמו מין ביטוי הזה, כן? ואיש הישר בעיניו יעשה. זה לא, טוב, כל אחד יעשה שלו, כל אחד באמת שלו. זה לא המקרה. אלא זאת בחירה, זאת גישה, זאת שיטה. ואם נראה לכם שהשיטה הזאת היא קצת מפתיעה ואולי היא מוזרה או משהו אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אז תכף נראה שכל החברה שלנו וכל עולם המערבי בנוי על השיטה הזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא עוסק בה היום. אני עוד פעם חוזר, מה שם השיטה? כן, זה מה ששאלת? שם השיטה פרט מעל הכלל. ודבר העיקרון הזה ניסח אותו בצורה מאוד כזאת מלומדת ועוד מנומקת ושיטתית אחד ההוגי דעות מדיניים, זאת אומרת פילוסוף מדיני בשם ג'ון לוק, לפני כ-450 שנה. הוא היה אולי 400. הוא גר באנגליה, והיה אחד ממדינאים גדולים, יועץ של אדם מאוד גדול, והוא כתב ספר שבו הוא מסביר עיקרון הזה. העיקרון שאדם הפרטי הוא מטרה של הכלל, ולא להפך. זו הייתה מהפכה גדולה בתפיסה שלו, אז באותה תפיסה. זאת אומרת, נגיד ניקח איזשהו שם משפחה בגליל. גרים, חיים שם עם העזים שלהם, עם הילדים, ככה, בנים, חיים בגליל. בלי קשר, זאת אומרת, לפני 3,000 שנה. עכשיו באים למשפחה הזאת ואומרים, תשמע, אתה רוצה שאנחנו נקים מלכות, מדינה? אז הוא אומר, מה זה, בשביל מה? זה אומר שכל מה שאתה מרוויח, חצי מזה ייקח מס הכנסה. ואם שם בנגב תהיה איזה מלחמה, אז הבנים שלך ואתה וכולם צריכים לעזוב עכשיו את הבית וללכת לשם, לנגב, ללחם, ואתם יכולים למות שם, וזה, ומשפחה תתנהל לבד, ככה, בלי. אתה רוצה את זה? הוא רוצה מלכות?
לא.
אז למה אנשים התארגנו למדינה? בשביל מה הם צריכים מדינה? אתם יודעים, תחשבו, היו זמנים שלא היו מדינות. נכון, היה זמן כזה בהיסטוריה, שלא היו מדינות. למה אנשים, בשביל מה הם צריכים את הדבר, את הצרה הזאת? אלא, בדיוק הסיפור פלגש בגבעה. הוא אומר, אם אתם לא תתארגנו למדינה, אז עכשיו יבוא אליך לגליל שם, יבואו שם כל מיני שודדים וכל מיני שכנים הרעים שלך, והם יקחו ממך לא חצי מס הכנסה, אלא כל השטח שלך והבית שלך ישרפו ואת היהודים שלך יהרגו וכו' וכו'. צריך מישהו שיגן עליך. לכן אתה צריך מדינה. מובן, נכון? זה הגיוני. אז לכן אנשים התארגנו, שמים על עצמם צבא, מלך, משטרה, מישהו מגן עליהם. אז הוא היום נוסע לנגב להגן שם על מישהו בנגב, אחר כך נגב כל יבוא להגן עליו בגליל. לכן עושים מדינה. עכשיו בא ג'ון לוק ואומר, רגע, אז יוצא שהמדינה הזאת קיימת בשביל מי? בשבילי, בשביל פרט. אם היא קיימת בשביל פרט, אז פרט יותר חשוב ממדינה. ולכן לפי ג'ון לוק, אם יש סתירה בין פרט לכלל, מי קודם? פרט. משל למה הדבר דומה? לבנם שיש לו בית, ומדינה עכשיו מעוניינת להעביר דרך הבית שלו כביש. עכשיו הם באים ואומרים לו, אנחנו צריכים להעביר פה כביש, אתה תקבל פיצויים ותעבור למקום אחר. אדם אומר, לא, לא רוצה. פה זה, אני אוהב את הבית הזה. אנחנו ניתן לך פי 10 משווי הבית. לא, לא רוצה. מדינה לא יכולה לקחת ממנו את הקרקע ואת הבית. היא תבנה מנהרה תת-קרקעית, היא תבנה גשר, הם יעשו כביש עוקב, הם לא יכולים לקחת את הבית הזה. כי פרט מעל החברה, מעל הכלל. כלל הזה קיים בשבילי. לכן המדינה זה לא מטרה. אין שום דבר טוב במדינה. המדינה זה פונקציה, זה משהו שנועד כדי לשרת אותי. זה לא עושר, זה לא אידיאל שאנחנו שואפים עליו, שיהיה לנו מלך. עדיף בלי. זאת תפיסת עולם של ג'ון לוק, והיום כל תרבות המערב, ובמיוחד ארצות הברית, בנויים על העיקרון הזה. דרך, ג'ון לוק הוא בעצם יסוד של כל חוקה של ארצות הברית, היא מבוססת על התפיסה של ג'ון לוק. זה כמעט העתק של הכתבים שהוא כותב שם, זה הכרזת העצמאות של ארצות הברית. ועל זה אומר רב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 3, אומר ככה, אין המדינה האושר היותר עליון של האדם. אתם מבינים? אנחנו לא באים פה כדי לשרת איזשהו מלך או כלל. ההפך, מלך הוא משרת אותנו. אין המדינה, הוא האושר. אז זו לא מטרה. מדינה היא כלי. אבל זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. הביטוי הזה, חברת אחריות גדולה, זה ביטוי שאמר אותו תומאס הובס לפני ג'ון לוק פעם ראשונה, אבל ג'ון לוק פיתח את זה מאוד, והכי הרבה פרסם את זה לעולם זה ז'אן ז'אק רוסו, צרפתי, שהם הפכו את זה ממש למונח, כולם יודעים את המונח הזה, חברת אחריות גדולה. וג'ון לוק מאוד מאוד הדגיש את הרעיון הזה. ועכשיו הרב פה, הוא לא סתם אמר חברת, הוא משתמש פה באידיום, זה מונח ידוע בסוציולוגיה. חברת אחריות גדולה, זאת אומרת, אתה עוזר לי, אני עוזר לך. זה נקרא חברת אחריות. שנשאר המון, שנשארו המון האידאות שהם עטרת חיים של אנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים לה. כן, זה דברים שהם כאילו לא נוגעים, אידיאלים לא נוגעים פה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק ביותה התוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת עושר היותר גדול של היחיד. מדינה הזאת היא באמת יותר עליונה בסולם העושר, והמדינה הזו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. זאת אומרת, בעצם הסיפור פילגש בגבעה עומד כאן על שתי תפיסות עולם. זה התנגשות של תפיסות עולם. זה לא כאילו מקרה, הם לא שמו לב. יש תפיסת עולם שאומרת שפרט הוא מעל הכל, מעל הכלל, ולכן הוא יצטרך, הכלל צריך לשרת אותו. והתפיסה שאומרת לא, אנחנו רוצים להפוך להיות לישות אחת, שיש בו הרבה פרטים, הרבה בחינות, הרבה גוונים, הרבה פרצופים, אבל אנחנו הופעה אחת, הופעת השם בעולם אחת. וזאת הכוונה שבכבוד בשר ודם אחיתם, שהיה אכפת לכם מה שעושים לפרט, כי מחר יכולים לבוא ולנוס את פילגי שלי ולהרוג אותי. ובכבודי, זה לא כבוד השם, אלא מה הכוונה בכבודי? בכלליותנו, בכללות ישראל, לא מחיתם. לכן עבודה זרה זה, או שמירת שבת או דברים כללים, הם הרבה יותר חמורים מאשר מקרים ספציפיים פרטיים, כי פה מדובר על מהות שלנו. רק שנייה. וזאת הסיבה שבני ישראל לא שואלים באורים ותומים האם להתחיל מלחמה. הם באים, שואלים מי יעלה ראשון. אתם מבינים, אנשים שנמצאים שם הם אנשים גדולים. מתוך 400 אלף יהודים שם יש סנהדרין, יש תלמידי חכמים עצומים, כולם יודעים שם יש גמרא במסכת סנהדרין בעין גימל בערך, סדר איך שואלים באורים ותומים. כולם יודעים את הכללים הללו. זה לא כמו שאנחנו לא, בכלל לא יודעים מה זה, רובם לא יודעים מה זה אורים ותומים. תמיד, יש סדר, כולם יודעים איך שואלים את השאלות הללו. ולא שואלים מי יעלה ראשון. אין דבר כזה. תמיד שואלים שאלה ראשונה, האם? ואחר כך, האם יהיה ניצחון? ואם השם מבטיח לנו? האם, תמיד, יש סדרים, איך עושים את זה? והם באים שואלים, מי יעלה ראשון? אתם מבינים שזה לא טעות? שזה לא בתמימות כזאת? לא עלה בדעתם פשוט. הם פשוט לא חשבו שיש פה אב אמינא לא לעשות מלחמה. אתם יודעים, זה לא מדובר על הילדים שלא חשבו, שפעם ראשונה עלה ב... יודעים, על כל סיכה, כן, כמו שאתה אומר שם, סיכה, יש עדים, חקירה, לומדים גמרות, יודעים שיש כללים מסוימים, המוציא מחבר עליו הראיה, שם כל מיני אומרים דברים. פה הם מגיעים, רוצים עכשיו לרצוח שם כמה אנשים מגיבה, למה סתם ככה? כי הם סומכים על האיש אחד? לא עולה בדעתם לשאול האם יש הוכחות? יש עדים? אתם יודעים, זה לא פשיטה, ברור שבמקרה כזה באים ועושים מלחמות והורגים שם את... זאת שיטה. הם לא רצו לשאול את השאלה הזאת, האם להילחם. לא רצו לשאול את השאלה הזאת, כי הם ידעו גם את התשובה, והתשובה הייתה לא. אל תלחמו. זאת אומרת, יש פה התנגשות של קונצפציות, של תפיסות, של האמונות, של האידיאלים. כמו שבני ישראל, כשרוצים לחזור למצרים, הם לא רוצים לחזור אותם לקישויים ואבטיחים ושומים. אתם יודעים, זה הכל הולך בגדול. זה ענקים. יש להם תפיסה אחרת שאומרת שהפרט יותר חשוב מהכלל, והפרט והתפיסה הזאת היא תפיסה שמאוד מאוד משכנעת. אנחנו בעצמנו ככה חיים, ככה מרגישים, לכן בתחושה שלנו מזעזע הרבה יותר כשמישהו רוצח מאשר מישהו שהוא עובד עבודה זרה, כי ככה אנחנו גם מרגישים את זה. זה בתוכנו תפיסה הזאת. ויש פה כמה שאלות. הרב, שאלות על פילגש בגבעה. אונס הוא יותר מרצח עבור אישה. למה ראשי בנימין מגינים על אנשי רשע שעשו את המעשה? מה זה פילגש ומה ההבדל מאישה? מה נענש הבעל שחתך אותה? טוב, אני אגיד לכם כמה תשובות לדבר הזה. חלק אנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, אם אתם זוכרים, ואנחנו ראינו שההבדל בין פילגש לאישה זה שפילגש זאת אישה, רק לא מקבלת כתובה, לא, אין לה התחייבות כספית בעלה כלפיה, ואין קידושין. זאת אומרת, היא אשתו, אבל אין קידושין. אונס הוא יותר מרצח עבור אישה. זאת אמירה של שלי יחימוביץ'. או שם, אני יודע, מי יש עכשיו, מישהי שם, אילנה דיין או משהו כזה, כאילו, מה? אילנה דיין, כן. זהבה גלאון, כן. זה לא נכון. אונס זה נורא והיום, זה קטסטרופה לא עלינו וחס וחלילה שלא, שבאף אחד בעם ישראל אף פעם בחיים וגם ב, לא רק בעם ישראל, בכל עולם כולו שאף פעם לא יקרה דבר כזה, נורא, קטסטרופה, זה לא יותר גרוע מרצח. צריך לדעת, להבין, להגיד את זה בצורה חד משמעית וברורה. למה? כי מתשתשים גבולות. מרוב שרוצים להדגיש את ה... את האסון של אונס, מבטלים ומתשתשים וממניחים את החומרה של רצח. זה לא אותו דבר. רצח יותר גרוע. ולכן, אמנם תורה אומרת שזה כמו רצח, זה נכון, באמת כתוב שנערה, ולכן מותר להרוג אונס כשהוא, אם הוא בא כדי להציל את אישה, מותר להרוג את האיש האונס הזה. אבל אם יש כאן שאלה של בחירה, אדם שימות או שיעבור אונס, זה עדיף להמשיך לחיות. לפי ההלכה, אדם עדיף שהוא יחיה. גילוי עריות זה סיפור אחר. אבל אנחנו, פה לא מדובר על גילוי עריות, פה מדובר על אונס. לא מוסרים נפש בשביל שלא לעבור אונס. יש מקרים מיוחדים, מסוימים, יוצא דופן, זה משהו אחר. אבל זה לא אותו דבר. זה יותר כזאת אמירה פופוליסטית. היא לא אמיתית, לנו דעתי. הלאה. למה ראשי בנימין מגינים על אנשי רשע שעשו את המעשה? הם מגינים כיוון שלא באים לשפוט אותם משפט צדק. באים להרוג אותם. וזה מה שהם אומרים. זה יש שם לא באמת חקירה, בירור, אלא שם מתרחש לינץ'. הם רוצים לעשות לינץ' כפשוטו. לכן הם רוצים להגן עליהם. מה זה, כן, זה הסברתי, ומה נענש בעל, זה בגלל שחתך אותה, הוא לא, תורה לא אומרת, לא מסופר מה היה העונש שלו ומה קרה לו, וכל זה אנחנו, כמה שידוע לי, לא יודעים את גורלו, אבל היום אנחנו שופטים אותו בליבנו. אנחנו היום מבינים שהוא היה רשע, רוצח, וכנראה, כן? ואדם נפסי. אין לנו זמן עכשיו לשינה, אני מצטער. עכשיו יש עוד שאלה נוספת. שלום כבוד הרב, אם כן, ברגע שתיעלם, תיעלם עבודה זרה בקרב בני ישראל, ייגמר הרג של העם, ייגמר שנאת חינם. אני חושב שזה קשור אחד לשני, כן, בהחלט. עבודה זרה היא קשורה לדבר הזה, ועוד מעט, בעצם על זה שיעור אנחנו עוד מעט נראה את זה, אבל אני הייתי רוצה להתקדם, כי אין לנו מספיק זמן. ובכן, אז למה הם רצו, למה הם לא רצו לשאול באורים ותומים האם ללחם? כי הם רצו ללכת לפי שיטה הזאת שפרט מעל הכלל. למשל, השיטה הזאת מתבטאת בחברה שלנו היום על ידי זה שמוכנים, הרבה אנשים היום מוכנים לתת שטחים תמורת שלום. שטחים תמורת שלום, האמירה הזאת היא אמירה שלא באה בדרך כלל לבטא איזושהי עמדה רוחנית, אידיאליסטית. זאת אומרת, יש אנשים שהם רוצים לתת שטחים תמורת שלום, כי הם אומרים שזה שטחים לא שלנו, כי הם כבושים, או כי אין מספיק שטחים לערבים, או בגלל שזה מגיע להם לפי חוק בינלאומי. יש הרבה דעות אידיאליסטיות, אבל רוב האנשים שעקרונית מוכנים, והם מצביעים למפלגות שאומרים שאנחנו נעשה שתי מדינות לשתי עמים וניתן את השטחים שם, כן? זה לא משהו עצם נפשנו כזה, כן? זה לא ערי, ערי ישראל, כמו חברון, שכם, בית לחם, כן? זה הכל היסטוריה שלנו. זה, זה שטחים. אז ניתן את השטחים תמורת שלום. למה רוצים לתת שטחים תמורת שלום? כדי לקבל שקט. לא מתוך אידיאליזם, רובם. זאת אומרת, שיהיה לי שקט, מה לי שם ללכת לאיזה כל מיני שם מקומות, מה אני, מה יש לך לעשות שם, בטול קארם? מה יש לך לעשות ברמאללה? יריחו זה עיר ערבית, ברור. לא אכפת, זה נקרא פרט, מעל הכלל, מה לי, אני טוב לי ככה. זה הביטוי. או ארבע אמאות יכולות להוציא צהל מלבנון. זה פרט מעל הכלל. אתם זוכרים את הסיפור הזה? ארבע אמאות. או למען גלעד שליט. ילד של כולנו עכשיו בשבי. ילד. זה ילד שלנו יושב בשבי. עכשיו אנחנו נסכן גם את הכלל. אנחנו מוכנים לפגוע בכלל. העיקר שילד יחזור הביתה. אתם יודעים, זה הרושם. זה צורת החשיבה כזאת. שפרט מעל הכלל. ואני חושב שזה בעצם סיפור של פילגש בגבעה. הסיפור הזה בא ומספר לנו שכשחברה משועבדת לפרט, אז אדם אחד מסוגל לסכן אומה שלמה. זה סיפור של פילגש בגבעה. וזאת הכוונה, בכבודי לא מחיתם. ובכבוד בשר ודם כן מחיתם. אכפת לכם מפרט, ולא אכפת לכם מאומה. אדם אחד כזה מגיל, כמו שזה האיש הלוי הזה, היה יכול להסיט אומה שלמה, כי יש שם עיקרון. איש ישר בעיניו יעשה. ולכן, מה שאתם שואלים פה על עבודה זרה, זה עבודה זרה של שמנתקת, שמפרקת את הכלל. פרטיות, אדם פרטי בישראל, יש לו ערך אינסופי. אתם יודעים, איך אנחנו מתייחסים? מה זה בשבילנו אדם פרטי? אני אומר, פרט לא מעל הכלל. אז מה זה פרט בשבילנו? פרט זה גוון של כנסת ישראל. כל יהודי הוא גוון כזה של כנסת ישראל. זאת אומרת, ערך של אדם פרטי הוא בכך שדרכו עכשיו מופיע עם ישראל. לכן הפרטיות שלו נורא חשובה לנו. זה לא שטוב, אתה לא כל כך חשוב, העיקר זה כלל. לא, זו טעות, זאת הבנה לא נכונה. אתה, הפרטיות שלך מאוד חשובה לנו. אישיות שלך, תכונות אופי שלך, עבודת השם שלך, בחירות שאתה עושה, כל זה, כמו שאנחנו ראינו את זה בפעם שעברה. אתם זוכרים, כל אדם יש לו ערך יותר גדול מאשר כל הכלל כולו, כולל את כולם, משה רבינו ורבי עקיבא ורמב״ם ורב מרדכי אליהו, עד ימינו. כולם ביחד יש בהם באדם פרטי משהו יותר גדול מכולם, כמו שאנחנו ראינו את זה אצל רב קוק, שהוא מדבר על זה בערפילי תואר. ודאי אדם יהודי פרטי ערך שלו אין סופי. בתור גילוי, ביטוי, תבינים, פן של כלל כולו. אבל אם אתה עכשיו מנתק אותו מהכלל כולו, אתה לוקח אותו בתור אינדיבידואל, בתור מישהו שהוא לא קשור, אלא הוא כשלעצמו, אז ברגע הזה מופיע בין אנשים, מופיע ניכור. אם אנחנו גוונים של אותו כלל, וכל אחד יש לו חשיבות נוראה, אז אני מבין שאתה זה גוון שלי, ואני גוון שלך. אתם יודעים, זה כמו יעלום שיש בו הרבה הרבה צלעות, יש בו הרבה צדדים, כל אחד הוא מבריק את היעלום כולו, אבל הערך שלו בזה שהוא יעלום, אני צלע של יעלום הזה. צלע בפני עצמו אין לו משמעות. הוא צלע של יעלום. אז כשאני מסתכל עליך, אני מבין שאתה צלע ואני צלע של דבר אחד. אנחנו אותו אחד. אנחנו גוונים, אנחנו... זה היסוד של אהבה בינינו, אחדות בינינו, יחס של, של אחווה, של החברות, של כל הערך שלנו כישות אחת. ולכן אנחנו כולנו אותו דבר, אותו. תפיסה האינדיבידואליסטית אומרת שבינינו בעצם אין קשר חוץ מאינטרס. יש לנו אינטרס שלא יפגעו בי, אז אתה תבוא להגן עליי ולא יפגעו בך, אני אבוא להגן עליך. זאת אומרת, פרט הוא מעל הכלל, ואז מה שנוצר בינינו זה הניכור. ואז אם יש ניכור, אז אני יכול גם לפגוע במישהו שהוא מנותק ממני. פה שאלה הייתה, כשלא יהיה עבודה זרה, אז לא יהיה יותר, אז לא יהיה יותר שנאת חינם ולא יהיה זה, זה נכון. תבינים, פה כל הנקודה ברעיון הזה. אני יכול לפגוע רק במישהו שאני מתייחס אליו בתור מישהו שהוא מנותק ממני. רק בו ניתן לפגוע. אם בתודעה שלי אנחנו אותו אחד, אי אפשר לפגוע. לכן מה שקרה בגוש קטיף זה לא היה גירוש. אני חושב שזה טעות במהות לקרוא לגוש קטיף גירוש. זה לא היה גירוש מגוש קטיף, זו הייתה התנתקות. מה שהם קראו במונח הזה, השלטונות הרשמיים שנתנו שם הרשמי לכל המהלך הזה, הם נתנו שם מדויק. זה כמו שהנבואה נזרקת להורים כדי לקרוא שם נכון לתינוק, אז ככה נזרקה להם מעין נבואה שהם קראו לעצמה מה שהם בעצם עמדו לעשות שם. הם קראו לזה התנתקות. התנתקות פירושו של דבר, כשאנחנו לא אותו עם, אנחנו לא אותה חברה, אנחנו לא אותו אחד, אז אני מנותק ממך, התנתקנו אחד לשני, עכשיו אני יכול לזרוק אותך מהבית, אני גם עכשיו יכול להרוג אותך, אני גם עכשיו יכול להרוס אותך או לאנוס או לחתוך אותך לחתיכות, ל-12 חתיכות, לא משנה, כי אתה לא אני. קרתה בינינו התנתקות. זה כל הסיפור של פלגש בגבעה. ולמה זה קרה? כי לפני גירוש היו מדברים הרבה על, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל תשימו לב מה שהיה אז. הרבה היו דעות כאלה, הרבה מין זרמים כאלה בעם ישראל שהיו מדברים על גאולה דמוגרפית. אתם יודעים מה זה גאולה דמוגרפית? זה אומר שאצל, ועד היום אפשר לשמוע את זה, מה זה גאולה דמוגרפית? זה שאצל חילונים יש לפי סטטיסטיקה 2.3 ילדים, ואצל דתיים זה 7 ילדים. היום בבתי ספר בארץ כבר לומדים, רוב התלמידים או חצי לפחות מהתלמידים הם דתיים. עוד 50 שנה כל עם ישראל יהיו דתיים, ואז זה בעיה תיפטר מעצמה. לא יהיו חילונים. עוד 50 שנה בארץ כמעט ולא יהיו. רוב רובם יהיו דתיים, ואז לא תהיה בעיה. אנחנו, יהיה לנו ראש ממשלה דתי, נעשה מלכות, הכל, זהו, צ'יק צ'ק. זה סיפור של, שעובד פשוט דמוגרפית. אנחנו ננצח אותם. ובשביל זה צריכים לבנות חממות. בנינו חממות. יישובים, חממות, כן? איפה שמגדלים דור של אנשים טובים, דתיים, אידיאליסטיים, נחמדים, אין שום בעיה. אז עוד קצת זמן ואנחנו פשוט ננהל את המדינה. אתם יודעים, זאת התנתקות שלנו מהחילונים. סיפור בלגיש בגבעה הוא לא מתרחש אז, לפני 3,000 שנה. בנו, זה לא עליהם כל הסיפור הזה. בנו יש מחשבות של התנתקות מהיהודים הללו, מהחילונים הללו. ולכן כל הסיפור הזה נקרא שהוא דומה מאוד לסדום. כי מה הייתה הבעיה בסדום? זה כל העניין שחזל עמדו ומצאו שורש בסדום. זה לא שרצו לאנוס אותם שם, ולא שרצו להרוג אותם, ולא זה שרצו שם כל הבעם וכל זה ש... תבינים? לא זה סיפור. חזל אומרים, מה זה מידת סדום? מה מהות? מה שורש של סדום? מה השורש של סדום? שלי, שלי, שלך, שלך. זה שורש של סדום. התנתקות. זה מה שקרה שם בגבעה. ולכן נביא מתאר הכל כסדום, כדי ללמד אותנו בפלגש בגבעה שזה בדיוק מה שקרה שם. שהוא מגיע, איש לוי מגיע שם לשבט אחר שם, לא רוצים להכניס אותו הביתה. מי שמכניס שם מישהו זר, למה לא מכניסים אותו הביתה? כי הוא חילוני. מה אני אכניס אותו עכשיו הביתה? או שהוא דתי, או שהוא חרדי, או שהוא... הוא משהו שהוא לא כמונו. מי יכניס אותו הביתה? זה בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. ולכן שמואל תיאר את כל הסיפור הזה בצורה כזאת, שאומר, אומה התחילה להתנתק אחד עם השני, אז בסופו של דבר גם הפרט ילך ויתבטר. זה הדימוי שהוא מספר שם על החיתוך של פלגש ל-12 חלקים. על זה הסיפור. זה השורש של כל זה. עכשיו, מה התיקון לזה? תיקון זה מלכות. עכשיו, מה זה מלכות? מה? אם עכשיו יהיה מלך, אז לא יהיה יותר אונס בעולם. אתם מבינים? תסתכלו לפשט, לטקסט ה... איש ישר בעיניו, זה אין מלך בישראל. או, זה הבעיה הכי גדולה. נו, עכשיו נשים מלך. ומה, כשיש מלך, יש צבא, יש משטרה, אין אונס, אין רצח, אין גניבות, אין כל זה. מה הוא יעזור למלך? ברור שזאת לא, זה לא עניין שם, שאין מלך בגלל... עכשיו אין פה בעל הבית, אין מישהו יד קשה, אין מישהו שיבוא. בכל עולם יש, בסין, בסינגפור, ברוסיה, יש שם פשע ויש עונש וזה שם, למרות שהעונשים כבדים ויש להם שם מלך בעולם הזה. זה לא עניין של מלך. אנחנו כשקוראים אין מלך בישראל, אנחנו מתרגמים, אין מישהו שהוא ייקח עניינים בידיים, נכון? אבל לא עניין כאן, יודעים כולם שיש מלך ואז ובכל פנסקו זה קיים. לא, אני חושב שמלכות פירושו של דבר שאנחנו הופכים לעניין אחד. מלכות פירושו של דבר שאנחנו נהיים אחד, אין התנתקות. אנחנו מבינים שכל אחד הוא גוון, מלך הוא מאחד אותנו לישות הזאת שנקראת ישראל. כשאני מסתכל עליך אני מבין שאתה פן שלי, אתה גילוי, אתה ביטוי שלי, איך אני יכול לפגוע בך? זה מה שעושה מלך, הוא מרכז של כולנו, אנחנו דבר אחד, הוא הופך אותנו לכלל, זה עניין של מלך. ולכן הקדוש ברוך הוא עוסק בפרשה הזאת, זאת אומרת שגם היום הוא עוסק בה. כי תמיד יש איזשהו פיתוי להתנתק מן הכלל ולהפוך את עצמו ולהפוך להיות אינדיבידואל. ולכן משקל התשובה לגירוש גוש קטיף התחילה הצמיחה של גרעינים תורניים. כשהם כמו גרעינים הולכים ונזערים בכל הארץ, אז הם יצמחו לא בצורה של גאולה דמוגרפית, דתיים יעלו וישימו שם רב גדול בשלטון, אלא האחים שלנו, חילונים, דתיים, חרדים, כולם, אנחנו נהיה דבר אחד, אוהבים אחד את השני, דבר אחד, אז מזה תבוא גאולה באחדות. ולכן מכל הסיפור, מכל תחשבו, מכל ארץ ישראל, המלך הראשון שיצא, הוא יצא מאיפה? מכאן, מהסיפור בפילגש בגבעה. מאיפה קם המלכות בישראל? מאיפה, אם אנחנו היינו אומרים, מה הסיכויים מאיזה שבט תבוא גאולה? מ-400 איש הללו שנשארו שם? מתוך 400 משבט בנימין, אחד מהם, אחד מ-400, חז"ל אומרים, זה היה שאול. אתם מבינים? אלה 400, בתוכם שאול, מלך ישראל. ולכן, העיר הבירה הראשונה שהייתה לנו בהיסטוריה, זו הייתה עיר, איזה? גבעה. זאת עיר הבירה הראשונה של מדינת ישראל, הגבעה. הרי איפה היה בית של מלך? בגבעה. בגבעת שאול, בדיוק, נכון? לא פה גבעת שאול, זה עליה דרמה. אתם מבינים? וזה ה... תחילת תיקון של החטא פלגש בגבעה. כשאנחנו מטפלים בשורש, אנחנו נגד התנתקות. להתראות.